הכל מצוין. אנחנו מצאנו ממש באמצע, דיברנו על הרשימה של בני נוח, רשימה ארוכה של כל האומות, אבל בעצם דלינו מתוכה, הוצאנו מתוכה את התוספות שיש על הרשימה, שהם בעצם מגלים על המשמעות של הרשימה. אז בואו נדבר על זה מהר עכשיו. אני אשתדל באמת לדבר מהר, כי אני רוצה להספיק כמה שיותר, אנחנו קצת הולכים לאט מדי. ראינו שיש שלוש תוספות ברשימה הזאת, זוכרים? שלוש תוספות ברשימה. קל מאוד לזהות את זה, כי במקרה הרשימה נמצאת גם באותה רשימה בדיוק, גם בדברי הימים. אבל עכשיו זה סתם רשימת השאלות, שבלי כל התוספות המיוחדות, אתה משווה את הרשימה שלנו לרשימה בדברי הימים, קל מאוד לזהות מה התורה פה הוסיפה, שזה בעצם המעבר. לא רק מי ילד את מי, אלא גם בעצם מה המסר של הרשימה הזאת. שלוש תוספות, אחת זה על סיפור של נמרוד, כוש של ילד נמרוד, הוא יחל להיות גיבור בארץ וכל הכיבושים שלו. שני זה ויהי גבול הכנעני, מצידון בו אחר גרר עד עזה. ודבר שלישי, תוספת קצרה, אבל משמעותית, זה על בני יוקטן, ויהי מושבה ממישה בו אחר ספרה הר הקדם, מחפק יפם ישור. תוספת שהיא לא קשורה למשפחתיות, לשושלת, אז גם אנחנו קוראים לה תוספת. טוב, השלושת התוספות האלה מספרות סיפור, ומאוד ברור מה הסיפור הזה מספר, אבל בשביל זה בואו נפרק אחת אחת, וננסה רגע לסדר את התוספות. אז בואו נתחיל מהתוספת המעניינת יותר, אני חושב, לא מעניינת יותר, יותר רלוונטית לנו בדרך כלל, שזה גבול הכנעני, כן, פרק י' פסוק י' ת', הוא מתחיל עם פסוק תדבר כבר, כנען ילד את סידון בחורו, ואת חטא, ואת יבוסי, ואת האמורי, ואת הגרגשי, ואת החיבי, ואת הערכי, ואת הסיני, ואת הערבדי, ואת הצמרי, ואת החמתי, ואחר נפוץ משפחות הכנעני, והיא גבול הכנעני, מצידון בוח הגרע, עד עזה, בוח הדרוסומה והמורה, ועד מה הוצבועים עד לשה. ונחל משפחותם, לשונותם, בארצותם, לגוריהם. כן, אז יש לנו פה את גבול הכנעני. למה תורה מספרת לנו על גבול הכנעני? אז באופן פשוט, צריך להסביר, גבול הכנעני הוא הגבול החשוב ביותר בכל התנך. נכון? כי כל התנ"ך עוסק בארץ כנען. הולכים לארץ כנען, יוצאים מארץ כנען, חוזרים לארץ כנען, אנחנו כל הזמן ארץ כנען ברקע, אז פה אתה אומר לנו מה זה? כלומר שפה זה הגדרה, להלן. כל מקום שפגוש מהמשב ולהב, מה זה ארץ כנען, הנה ארץ כנען המדוברת. הגדרה גיאוגרפית. ההגדרה פה מאוד מעניינת. כן, והיא גבול הכנעני מצידון, בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבועים עד לשה. אז אני צעיר אחד, צד שיעור גיאוגרפיה קצר, שחור את אותו. סלב, הנה ארץ ישראל, לא, אני צריך את זה, ארוך. הנה ארץ ישראל היפה שלנו, בסדר, כמובן בערך. כל המקומות שהתורה מציינת הם מוכרים מאוד מאוד בתורה, חוץ מעיר אחת אולי, אבל הכל מוכר. ויהי גבול הכנעני מצידון, צידון נמצאת כאן, צידון, בואכה גררה עד עזה, גרר זה אזור גרר, זה אזור שלנו, שזה גרר, נחל גרר, אזור של גרר, עד עזה, העיר עזה, בסדר? בואכה סדום ועמורה ואדמה וצבועים עד לשה, סדום, עמורה, אדמה וצבועים, אנחנו מכירים אותם, זה באזור עם המלח, מציירים אותם פה ואני מצייר אותם פה, לא משנה עכשיו למה בדיוק, כן, סדום, עמורה, עמורה, סדום, עמורה, אדמה, צבועים, עד לשה. לשה לא מזוהה, היא לא אחת מהרי הכיכר. יש את צוער, נכון? צוער שלא תבורח אליה, שגם כנראה באזור לשה, לא מכירים אותה מפה, אבל בהקשר כנראה באזור כאן, אז אני כותב לשה. עוד עיר אחת. זה עמורה. אז איך הגבול מסתרטט לנו פה? הראשי מסביר, ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה, עד מה עוצרים עד לשה. איזה אל כזאת. בסדר? אבל זה קצת תיאור מוזר של גבול. נכון? למה לצייר את זה ככה? זה לא מצטט שום ריבוע, שום כלום. לכן צריך להוסיף עוד מילה. נכון? ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, ומצידון בואכה סדום עמורה, עד מה עוצרים עד לשה. בסדר? צידון שולחת שתי קרניים. מצידון בואכה גרר עד עזה, ומצידון, אני מוסיף גם מצידון, בואכה סדום עמורה, עד מה עוצרים עד לשה. יש מי שטוען שצידון זה לא העיר צידון, אלא כל האזור הזה כאן שנקרא צידון, שממש מפרופורציה, כנראה צריכה להיות איזשהו פה, לא משנה, ואז מתחיל אפילו עוד יותר טוב, עוד יותר יפה, ממש ריבוע כזה. בסדר? האם צידון פה כנראה העיר צידון, או לאזור שנקרא צידון, זה לא כך משנה, גם אם זה משולש כזה, זה גם טוב. באמת זה מצטט את הכנענים, כי אנחנו יודעים בפרשת המרגלים, שמרגלים חוזרים, מדברים על זה שהכנעני נמצא על יד הירדן ועל יד הים. ממש שתי זרועות כאלה של הכנעני. אז הכנענים מתיישבים פה, ומעשה כל זה נגדו הכיר את הכנעני. זה תחום אחד, רק הערה אחת קצרה, התחום פה הרבה יותר צפוני ממה שאנחנו מכירים, זאת אומרת, את ישראל שלנו, זה לפה, נכון? זה משתרים כאן, באילת. גבול הכנעני הוא הרבה יותר צפונה, כן, מצידון עד עזה, אתה מקפיץ את הכל, זה כמה עשרות קילומטרים קדימה, צפונה, וגם העמים שמוזכרים כאן, היבוסי, האמורי, הגרגשי, החיבי, הערכי, הסיני, הערבדי, הצמרי, החמתי, חלק מהם אנחנו מכירים שהם תושבי ארץ כנען, חלק מהם תושבים או יותר צפונים. בסדר? הם גם כנענים, הם בני כנען, אבל הם לא נזכרים מהתנך אחר כך, בקשר שלנו, אנחנו ציצמנו את מושב הכנעני, היה צריך להגיע את החלק הזה, הדרומי יותר. אני מובן שאני אומר איך, בית שם, אז זה גבול הכנעני. אז למה התורה מספר לנו גבול הכנעני? באופן פשוט להסדר, הוא בגלל שאנחנו נתקל את זה להמשך. אבל אני רוצה לחפש בכל זאת גם כזה הקשר מקומי כאן, שזה נעבור לסיפור השני. זו תוספת השנייה, שזה נמרוד. זו תוספת חשובה מאוד, הראשונה בעצם. פסוק ח', כוש ירד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. כי נמרוד הוא היחיד פה ברשימה שהוא לא עם. כל שאר המוזכרים כאן, בני יפת, גומר, מגוג, מדי, יוון, תובל, הם שמות פרטים שהפכו להיות עמים. כן, פה 70 אומות שיצאו מבני נוח. פה נמרוד הוא אדם פרטי. בעלה מספרים סיפור. הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור צייד לפני השם. כן היא אמר, כי נמרוד גיבור צייד לפני השם. אם הייתי יוצר פה את התורה, את הפסוק, אז הייתי לו להבין שהכוונה היא שהוא גיבור צעיד, שהוא כמו עשיו, היה הולך לצוד כבשים, לאיילות, לא יודע מה הוצד, גיבור צעיד לפני השם. הייתי לו לחשוב שזה הכוונה, מה זה גיבור צעיד לפני השם?
יכול לשמוע,
יש לפנים, חיובי. כן, זה יכול להיות משהו חיובי, אבל מה זה לפני השם? צייד לפני השם, מה הכוונה? עובד השם, אני מכיר.
להתהלך לפניים.
איך קשור לצעיד? טוב, אבל אנחנו יכולים להמשיך לקרוא פה את הפסוק הבא, וזה כבר מבאר לנו את הכל. ותהי ראשית ממלכתו בבל. אוקיי, אז אנחנו עוסקים פה עכשיו בצעידה של חיות, נכון? צייד בתנך הוא בדרך כלל של חיות, אבל לא בגלל שצדים חיות. לצוז משהו אחר, בדרך כלל שמייחסים אותו לצייד לחיות, אז הכוונה היא שאני עכשיו משיג כמה איילים ואוכל אותם אחר כך. והם אומרים לי שנמרוד היה גיבור צייד, ותהי ראשית ממלכתו, אז אין שמה נמרוד, נמרוד הוא מלך, נכון שכה מלך, הוא מקים במלכה, ותהי ראשית ממלכתו בבל. אז כשאני אומר שהוא היה גיבור צייד, לא הכוונה שהוא צד חיות ואכל אותם, אלא הוא צד אנשים. לצוד אנשים זה אפשר לא ישמע לנו טוב, כי פה על הצוד, באוזניים שלנו, התקבע בבעלי חיים. אבל פקו לך את הפעולה של הצוד, ותחיל אותה גם על אנשים. בסדר, יושב הצוד בעלי חיים, של הצוד אנשים. מה קרה לצוד? לסגור, לאסוף, לכנס, נכון? כשאני צד אייל, אני תופס אותו, אני אוסף אותו אליי, אז גם אוכל אותו. כשאני צד אנשים, אני לא אוכל אותם, אבל אני אוסף אותם. אז הצוד פירושו לכנס אנשים. לכנס לא סתם באיזה מסיבה, אלא לכנס הכוונה היא תחתיי. נכון? גיבור צייד שאני המלך. אז זה נמרוד המלך הראשון. אז זה מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו עכשיו בתחילת האנושות. דיברנו על זה שהחלק הראשון ספר בראשית, פרשת בראשית עוסק בבריאת האדם כיצור פרטי. מנוח, מאחרי המבול, אנחנו עוסקים בבריאת האנושות כעמים. לכן יש לנו פה רשימה של עמים. נוח דיבר את שלושת הבנים שלו, שם חם ויפת, הביא להם מאפיינים לאומיים, זה לא אנשים פרטיים. אז נמרוד הוא המלך הראשון. פעם ראשונה בהיסטוריה שיש מלכות, יש שלטון, שיש מלך. זה טוב או לא?
פה מניש קין לא היה משהו?
לא, מניש קין, יש שני אחים. לא מורחים אחד אנשים ושולטים. לא, כנראה גרים ביחד הרבה אנשים. אבל היררכיה, שלטון, יש אחד שמולך, שיש ממלכה, זה דבר חלש. מישהו המציא את זה פעם בהיסטוריה. הנה, אתה רואה מספר לנו כאן, נמרוד היה ראשון. כן.
יש
קשר בין לימוד של נקרא גיבור לבין פרק
גיבור הזה
גיבורים כנראה אותו ביטוי, אתה צודק, נכון מאוד,
של
שליטה, של השתלטות, נכון, הם לוקחים את בנות האדם, כן, כמובן שיש קשר, אתה צודק. זה המילה גיבור, נכון, אני שם את הגש יותר על הגיבור צייד, על הצוד. זאת אומרת, נברון מקים המלאכה, אבל לא סתם מקים המלאכה, הוא צד אנשים. זה לא ישמע פעולה שאנשים בוחרים בו בבחירות דמוקרטיות, נכון? כלומר, נברון מצליח להשתלט על אנשים ולהקים המלאכה. פתאום אתה מגלה את הכוח, את התכונה הזאת, הכוח האנושי של השליטה. כשאדם יכול לשלוט באחר או באחרים, זה כוח חדש, לא היה בעולם עד עכשיו. אני מאוד מגלה את זה, והוא בונה מהמלאכה גדולה מאוד. ותהי ראשית מלאכתו בבל, וערך ועקד וחנה בארץ שנער, כלומר הקים המלאכה בארץ שנער, שגדלה, הולכת וגדלה, היא מתחילה בבבל, אבל היא מתפשטת הלאה, ערך ועקד וחנה בארץ שנער, את שנער אנחנו מכירים, בואו נשים את זה למפה שלנו, רק בשביל הציור, יש אור שזה גדול מדי, אם זה ארץ ישראל שלנו הקטנה, סדר, והנה הפרט והחיבקל, אז ארץ שנער זה איפשהו פה, נכון, זה קרובה למפרץ הפרסי, ארץ שנער, בבל, מן הארץ ההיא יצא אשור, ואיבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח ואת רסן בין נינווה ובין קלח היא העיר הגדולה. יש פה שתי דרכים לקרוא את הפסוק הזה, וקשה מאוד להכריע מה הדרך הנכונה. מן הארץ ההיא יצא אשור. דבר אחד, בא להגיד, מן הארץ ההיא יצא אשור, נמרוד אחרי שהוא מקים את בבל ואת ערך ואחד בקנה, מן הארץ ההיא יצא לאשור. והרחיב את הממלכה שלו עוד יותר, פה זה בערבה, יצא אשור, ואת נלווה, ואת רחובות עיר, ואת קלח, ואת רסן בנלווה, ואת קלח ואיר גדולה, כבר כל זה מתאר את ההתפשטות של ממלכת נמרוד. אז יצא אשור, הכוונה יצא לאשור. זה פירוש אחד. פירוש שני, הוא קצת יותר מסתדר, מבחינת הדקדוק של המילה יצא, זה שאשור יצא. נער צעיר יצא אשור. כלומר, אשור יצא משארץ שנער, איפה ששולט נורוד, והוא, אשור, בונה את נלווה ואת אורבות עיר ואת קלח ואת רסן מנלווה ויעד עולה. בסדר? מי יצא? האם נמרוד יצא מבבל לאשור ורחיב את המלאכה שלו, או יצא אשור? אשור יצא משנער והקים המלאכה בנפרד. עם ההסבר השני, יש קצת בעיה שמה קשור פה אשור? אשור לא מבני חם. פה עוסקים בבני חם, נכון? אנחנו פה בבני חם, כוש ומצרים ופות וכנען, בני כוש, כן, כוש אלה את נמרוד וכו' וכו'. אשור הוא מבני שם. נכון? פסוק א', השם יולד גמור, אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול, בני שם, אלם ואשור, באר פחשת ולוד בארם. אז אם אשור זה מישהו שיצא, מה עושה שם? נכון? ברור בינתיים, תצליח לכם. מובן או שאני אחזור על זה? בסדר? מה? נכתוב את זה רק. בסדר, נמרוד מולך בבבל, בארץ שנער, האזור שנקרא שנער, ומשם יוצאים למקום שנקרא אשור. מי יצא? האם נמרוד הרחיב את הממלכה שלו עוד מזרחה? או שלא, אשור יוצא ובונה ממלכה נפרדת כאן. אבל אם זה אשור, אני שואל מה הוא עושה פה, פה הוא נמצא בני חם. בני שם לא דיברנו עליהם, נדבר עליהם המשך. אשור הוא בני שם. אז מה הוא עושה שם? טוב, נשאיר את זה רגע אחד בצד, ונעבור רגע אחד לתוספת השלישית, שקצת תפעמח לנו את כל הסיפור. כן, התוספת השלישית היא מאוד קצרה, אבל בעצם קצת מהירה לנו מחדש את כל הסיפור. אנחנו קופצים בבני שם, עוסקים בבני שם, לשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול, בני שם אילם, ואשור, ואח פחשד, וכו' וכו'. ואנחנו מגיעים אל עבר שנולדו לו שני בנים, פלג כי בימיו נפלגה הארץ, בשם אחיו יוקטן, פסוק אביו, ויוקטן ילד את אלמודד ואת שלף, את שלף, את החצרמה ואת, ואת ירח, ואת הדורם, ואת עוזל, ואת דקלה, ואת עובד, ואת אברמיה, ואת שמב, ואת אופיר, ואת חוויה, ואת שבב. כל בני יוקטן, המון המון עמים שיוצאים ממנו, והנה התוספת, והיא מושבה ממישה בוחה ספרה הר הקדם. הם יושבים באיזשהו מקום שנקרא מישה, בואכה ספר הר הקדם, אנחנו לא יודעים איפה זה מישה ואיפה זה הר הקדם, הר המזרח, אנחנו לא יודעים איפה זה, אבל שם ישבו בני יוקטן, או אולי כל מיני שם שנזכרו לפני שם. טוב, עכשיו נצא לחבר, נחבר, מה הקשר לכל התוספות האלה שהתורה הוסיפה כאן? ארץ כנען, ממלכת נמרוד ואשור, נפרד או לא נפרד, ומושב, מקום מושבם של בני יוקטן. איזה קשור? מילה אחת, בהמשך תפרנח לנו את הכל. אם בני יוקטן יושבים ממישה בוכה ספרה הר הקדם, נפוץ רגע אחד לפרק י' א', לסיפור הבא, זה סיפור מגדל בבל, שם כתוב, פרק י' א', ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי מנוסעם, מנוסעם מקדם, ונמצאו בקעה בארץ שנער. משהו שם. אז הנה הכל התחבר. נכון? זה נמורה? נכון? יש לנו פה את ארץ כנען, או שני מה הקשר, יש לנו את נמרות שמולך בארץ שנער, ויש לנו את בני יוקטן שיושבים בואכה ספרה הר הקדם. ספרת לנו התורה, כשהם נסעו מקדם, הם מצאו בקעה בארץ שנער. התורה מכריחה אותנו לחבר את הדברים, נכון? ועכשיו אפשר להתחיל לצייר את הדברים. מה עולה רק מהסיפור של השושלות? עוד שנעבור לסיפור של מגדל בבל. אבל אולי כבר נגיד עכשיו את הטענה. השושלות וסיפור מגדל בבל הם סיפור אותו סיפור. בסדר? בסדר? לא בדיוק אותו סיפור, אבל עוסקים באותו אירוע. בסדר? בהקשר השושלתי שלו, בהקשר של אירוע מגדל בבל. אבל נתחסים לאותו אירוע שקרה. מה מספר לנו, מה מספר לנו שושלות? בואו ננסה לחבר את הכל. איפה שיושבים בני יוקטן, אולי קוד בני שם, ממישה בואכה ספרה הר הקדם, בשוהר מזרחי, קדם זה מזרח, בואו לצורך העניין, נניח שיושבים איפשהו פה. בסדר? אני בא להגיד שזה אור כסדים, אבל אתם לא חייבים. לא, זאת אומרת, אור כסדים זה האזור שלה. אבל בא להגיד שזה אור כסדים, אין שום ביסוס לזה, סתם השערה מביסוס. מה נקרא לזה, כן, הר הקדם, נכון? אנחנו יודעים שבני הקדם האלה נסעו מקדם. נכון? הם נסעו משם. אם אני פה עוד צבע, הייתי משתמש בו, לא משנה. הם נסעו משם, הם נסעו לשנער. זה כזה חץ כפול. נכון? והיא בנוסעה מקדם, הם נסעו בקעה בארץ שנער. מה הם נסעו בארץ שנער? מה היה שם בארץ שנער? הנה מגיע נמרוד. והם הולך עליהם. בסדר? אין לי פרטים, אני משלים מהדמיון שלי, אבל יש קשר בין האירועים האלה. הם נסעו לשנער, שם הלך עליהם נמרוד. נכון? משם יוצא אשור. ובונה, אני בוחר פה עכשיו את הפירוש השני, זה לא כך משנה, אבל... ובונה עוד מנחה כאן. נכון? ומספר לנו עוד ממלכה שנבנית, איפה? בארץ כנען. נכון? אז אני רוצה לחבר את כל האירועים האלה ביחד ולהגיד שהנה סיפור התפשטות האומות. הם התחילו מהר הקדם. בני יוקטן ובני שם, והכל בני שם, כולל אשור שבא איתם ביחד. הם הולכים לשנער. שם אני מאוד מולך עליהם, מכיר מחמה מאוד רחבה, אבל משם יוצאים אשור בכנען. זה נבין, וכנראה, בעקבות הסיפור הזה שם, של המלכה של נמרוד, הנפשות התפשטה. הסיפור הזה, הפרטים פה לא מספרים מה קרה, ולמה קרה, ומה זה היה, ולמה הם התכנסו בארץ שנער, ולמה הם נפוצו משם. אבל העובדות כתובות פה, שהנפשות כולה התקבצה לארץ שנער, נמרוד מלך עליהם, ומשם הם נפוצו. בסדר? אז לסיפור של העמים, של השתלשלות העמים, זה מספיק. דע לך איך זה התחיל, התחיל מהסיפור של בבל, כולם התכנסו שם ביום אחד, אבל משם לנפוץ לכל מקום. זה שכולם התכנסו שם ביום אחד, זה לוקח מסיפור של מגדל בבל, זה לא כתוב מפורש. אני מוכן להגיד, נגיד משהו קצת לא כך מקובל, אבל אולי, שאולי לא כולם. אולי באמת כל מסיפור מגדל בבל מתייחס דווקא לבני שם. אולי אפילו רק יוקטן שהגיעו לכאן. אולי כשהרם כבר נפוצו לפני כן. כתוב מגדל בבל, והיא כל הארץ. שפה אחת וזו אחרת. נשמע כאילו כל העולם. אני לא בטוח. כל הארץ, כנראה, כל מי שתכנס פה בבבל, בואו ביחד, הרבה עמים, אולי הם הולכים לפרוץ כבר. לא מפריע לי. כי הסיפור לא מתמקד דווקא ב... טוב, אנחנו נדבר על מגדל בבל מהשך. אבל אפשר להגיד שזה לא, לא כולם הגיעו לשינה, אולי חלק מהעמים, אבל אפשר להגיד שכולם. טוב, אז הנה סיפור ראשון. איך התפשטה האנושות? תשובה, היו הרבה עמים קטנים, והתכנסו כולם למקום אחד, נבנתה שם ממלכה, ומשם כולם נפוצו. אתה לא מקבל הסבר בתיאור הזה, למה התכנסו כולם למקום אחד? למה בנו ממלכה? למה נפוצו? אין הסבר. אבל כאן התחילה האנושות. שהתרכזו במקום אחד, ומשם כולם נפוצו. אני רוצה להגיד שתיאור ארץ מן, כן, זה, זה, זה אלה שפרשו שוב, מסיבות שמידה בבן, ובנות המלאכה כאן.
משנה
שיבה
שם,
איפה סדר זמנים, נכון, כי אתה לא יכול להצמין נולד לפני מי. אני רק אוסף את המידע שיש כאן, ואני מנסה לחבר את כולו ביחד. מה אתה רוצה לספר? אז יוצא לי מהמסקנה של כל הסיפור הזה, שתוכל סיפר לי לא רק מי הם שבעת האומות, שבעים האומות שיצאו מזה, גם איך זה קרה. ברמזים, כי זה לא היה נושא עיקרי, עוד שאני תפרט יותר, שתגיע למגדל בבל. אבל זה מה סיפור מקביל, תיאור מקביל. כן, העמים התכנסו כולה במקום אחד, נמרות מנח עליהם, ושם נפוצו ובנו עוד עמים אחרים, את אשור, את ארץ כנען, ואולי עוד עמים אחרים. אתה בסדר? ככה אני קורא את השושלות. אז מה, בעיקר מה שרציתי להרוויח מזה, זה שיש פה תוכן בשושלת. זה לא רק תיאור גניאולוגי, שושלת של משפחות, אלא יש פה גם תיאור איך האנושות התפשטה. האמת היא שהכותרת של כל הפרק הזה, כן, של כל השושלות, בפרק ת' פסוק י' ח', דיברנו על זה פעם שאמרה, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, השם חם ויפת, מחם ובכנן, שלושה יבי נוח, ומאלה נפצה כל הארץ. אתה רוצה לספר לי איך נפצה כל הארץ? אז הם התחילים שלושה אנשים, שם חם ויפת, שמייצגים אופיים שונים, אופיים שונים של אנושות, לפי ההגדרות של נוח, ומשם נפצה כל הארץ. איך זה קרה? אני אספר לך. אז אתה מספר לי לא רק מי הם כבר אומרות, גם איך נפצה כל הארץ. זה בסיפור של השושלות. ועכשיו, אחרי שעשיתי לך איזה פריסה רחבה של כל האומות, בואו נעשה זומין לתוך הסיפור הספציפי של מגדל בבל. בסדר? אני אגיד, אני רק אתחיל את הסיפור, אני אומר מהר, על הסיפור מגדל בבל, אבל כל מה שעשינו עכשיו חשוב מאוד, כי אי אפשר לקרוא את סיפור מגדל בבל בלי האירוע שלפני כן. שני פרטים חשובים, אתה לא יודע. א', מי נסע מקדם? ובאת, אתה לא חבר את זה לנמרוד. זה קרה מאוד מאוד חשובה שאי אפשר להבין את סיפור מגדל בבל בלי זה. כן? רק בגלל שאני מחבר את פני הסיפורים, אני יודע שנמרוד קשור לבבל. נכון? ואני יודע שבאי בנסע מקדם זה אלה שישבו בהר הקדם. תחילו של נמרוד לבבל זה כבר חזר עושים. נכון? הגמרא אומרת שנמרוד מלך במגדל בבל. המלך של מגדל בבל, מה בחולין אומרת. את החיבור בין הר הקדם והאי בנוסע מקדם אומר רשי, כאשר הוא מוסיף מילה אחת, והאי בנוסע מקדם כשישבו שם. כלומר, אלה שישבו בהר הקדם, הם נסו משם. אז גם מה שחיבר ביניהם. בסדר, וזה מתבקש. והחיבורים האלה חשובים כדי שנבין מה קרה שם בדיוק. למה? בואו נכנס רגע אחד במהירות, שמות כוח. לסיפור מגדל בבל, צריך לראות את הסיפור, זה סיפור מאוד מוזר, שחסרים המון פרטים. בוא נקרא אותו מהר ואחר נתחיל לדבר על הבעיה שלו. נמשיך פעם הבאה, נתן בעריכות. ואי כל הארץ יפה אחת ודברים אחרים, פרק א'. ראו בנוסע מקדם, ומצאו בעיקה בארץ שנער וישבו שם. ואמרו יש לראו אב הלבנה לבנים לשריפה לשריפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. ואמרו אב הלבנה לנו עיר, ומגדל בראשו בשמיים, ונעשה לנו עיר שם פן נפוץ את פני כל הארץ. ואי לשם לראות את העיר ואת המגדל שבנו מהאדם. ואומר השם, הנה עם אחד, בשפה אחת לכולם, וזה הכי נעם לעשות, ואתה מייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הבה נרדה ונבלה שם את שפתם, אשר לא ישמעו בשפת רעהו, ונפץ השם אותם משם, על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. ועל כן קרא שמה בבל, כי שם בלה השם שפת כל הארץ, ומשם הפיץ עם השם על פני כל הארץ. נראה שזה בקצרה, בקצרה ונחיפה הבאה. הבעיה העיקרית בסיפור הזה, מה? מדברים מה הבעיה העיקרית בסיפור, סיפור נחמד מאוד, מה הבעיה בו? אתה נוגע בנקודה קטנה, נקודה מאוד בעייתית שכל מה שקורה, הוא אומר, רגע, לא מבין כלום. מה?
מה היה?
מי, איפה?
מה היה? בנוי.
מה הבעיה?
מה הבעיה? בדיוק, מה הבעיה? מה רע? בונים עיר, מגדל, רוצים להיות ביחד, גיבוש חברתי מצוין, שמיורד, אומר עוד אבוי, ובוי, חיים, מסרק את זה ומרחיק אותך. מה קרה? אתם מצפו לזה חטא נורא והיום, אבל בפסוקים זה לא כתוב. זה בעיקר הבעיה שלא כתובים דברים בפסוקים, וכשלא כתובים דברים בפסוקים, אתה צריך להתעלות בשברי הפסוקים כדי לנסות להבין מה בדיוק הבעיה. אז בוא נגיד כמה פירושים של השאלה של הפרשנים, ונעשה... שצריך בשביל להתרשם. טוב, אז כולם מכירים את חז"ל, נכון? שהם רוצים לבנות מגדל, וראשו מגיע השמיים, וראשו בשמיים, והיה בשמיים, 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 הקדוש ברוך הוא, נכון? זה יושבים בשמיים, אז לסוף מגדל, להגיע לשמיים, כדאי להילחם בהשם. מזוי חז"ל, שרצו בעצם להילחם בהשם, ובעצם יש פה כפירה, או אפילו לא כפירה, כן? להציץ נגד השם, ילחם בו, זה עבודה זרה, לא תכף נקרא לזה, זה סולטון, הוא חמור עבודה זרה. לפוגע בהשם, לא יודע מה בדיוק. אז זה האחד שלו. זה האחד, ולכן צריך להפיץ אותם, עונש חמור מאוד. טוב, אני חייב להגיד, בגלל שזה חז"ל אומרים את זה, אז חייבים להגיד, חז"ל לא רוצים להפוך את בני אדם לטיפשים. באמת הם חשבו שאפשר לטפס על המגדל וללחם באשר עם חרבות? מה זה הדבר הזה? ומה, יפצעו אותו? מה הם חשבו? אולי הוא טפס יותר גבוה, הם עשו מגדל, יש מעבר. זה קצת, כאילו לקחת את חז"ל ולהביש אותם על הפשט, זה נראה לי קצת עיוות של חז"ל. חז"ל, אני אגיד רעיון, כמו שבכל מקום. אני אגיד רעיון שהיה פה איזה משהו שנגד השם, נגד רצון השם. אבל לא להפוך את בני אדם לטיפשים ששאל לטפס על המגדל ולהגיע אל השם ולהרוג אותו. אז לא נראה שחזל כאילו כולה פשט ממש. אבל יש את זה נוחים בפשט. מה הם רצו? בואו נעשה להתקדת בכל המבינים. כן, אבל נבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים. בסדר, ראשו בשמיים אולי זה לא דווקא, לא דווקא להרוג את השם. אבל המשך אומרים, ונעשה לנו שם, פן נפוץ ופני כל הארץ. זה אנחנו מבינים. פן נפוץ ופני כל הארץ. הסבר אחד אומר, מה הם חששו? שהם יפוצו, למה הם יפוצו? הם יפוצו, מי יפיץ אותם? טוב, אז יש לנו כולנו, בטראומה של האנושות, את החוויה של הרעש של המבול. מי יודע, יגיע מבול. בוא נהיה כאן ביחד, נבנה לנו, איזה מגדל גבוה, אולי מגדל גדול שיכול להכיר את כולנו, שגם יבוא מבול, לא יקרה לנו כלום. ככה, יש פרשני שמסבירים. כן, אז המטרה לא לפוץ את פני כל הארץ. להתכנס, נהיה ביחד, לא נתפזר, לא יפזרו אותנו. האם רוצים לצאת מהמבול, שואלי בן עזרא, מה זאת אומרת, נוח לא סיפר להם שהשם אמר שלא יותר מבול, כולם צייצאי נוח, נכון? בסדר זה נראה לי בבנים אומר, היה מאוד יפה. אם אתה רוצה לברוח מהמבול, המקום האחרון שאתה הולך אליו זה לארץ שנער. למה? מקום הכי נמוך, נכון? תשאר בערי הרעת, איפה שאתה בן נחה, על ההר, עכשיו הכי בטוח. שאתה יודע.
שאתה יודע.
כן, מקום הכי לא יעיל והכי לא חכם לנות כנצא מהמבול. אז מה עוד? מה הבעיה? מה הבעיה? הברמנה אומר, הבעיה הייתה שהם אבן נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה. זה הבעיה שלהם. הברמנה יש לו איזה פירוש רציף לאורך כל התורה כמעט, שאומר, מה הבעיה של בני האדם? שהם מתעסקים בשטויות. תקשיב, אדם לגן עדן, לא עשית כלום, כל פרח, עסקת רק בקרבת אלוהים ובמושכלות הרוחניות. עכשיו אתה מתחיל לחפש עיסוקים, ולהתעסק כל מיני דברים, ויש לך חכם שעושה להמציא כל דברים, ובני למח מציעים עכשיו מוזיקה, ומציעים מוגה, ומציעים, מה אתם מתעסקים בשטויות? יעני העולם הזה. ועכשיו הם מתעסקים פה, בונים בני לבנים, נשרפה לשרפה, מה אתה צריך? יכולת להתעסק יותר בחומר, בעיסוקים החומרים, אתה פחות פנוי לעשות דברים הקדושים. זה האחרת הגדול, אחר כך הרמב"ם מסביר, לאורך כל הדרך, זה הטעות של בני אדם, שמתעסקים בשטויות, כל מיני דברים רוחניים. טוב, זה קצת פחות, עולים מפשט עיסוקים, אז מה הבעיה? באמת מה הבעיה? כל הפרוש שאמרתי עכשיו, אתה מרגיש שהם די מאולצים, ואתה מרגיש שהם באים, איזה עונש, שלא עולה לאיזה חטא שהוא לא ברור. אז באמת הרן כותב, ולא הקרן, שאולי אין כמו חחץ. המטרה של הקדוש ברוך הוא זה היה לפחד לפזל את כולם. זה הכל. בן עם אחד, בשפה אחת לכולם, וזה החינם לעשות, נכון? אז אנחנו לא עושים מכונסים. צריך לפזל אותם. זה באמת נכון, כן. כמו הוא צריך לכל אנשים אותם במקום אחד, העולם לא מתפתח. צריך לפזר אותם, ולכן מפזרים אותם, מחפים את השפות, וככה כל אחד מתפרד. שזה גם נכון, זה גם נכון. אז אי אפשר לשם בני האדם, כלומר, הם לא ביקשו משהו רע. הציון ביחד, זה לא רע, אחדות זה מה טוב. אבל הקדוש ברוך הוא זה לא יקים. כי הוא רוצה, העולם, כן, לא טוב, הוא ברא, יושב את יצרה, הוא רוצה, העולם מיושב. אז אין פה חיית, אבל יש פה רצון השם לפזר את כולם. שזה בסביר שבנה נכון, כן, בעקבות זה נפוץ הכל הארץ. אבל אתה כן מרגיש שיש פה חיית, שיש פה משהו רע. כן? ויאמר השם, הנה עם אחד, ושפה אחת יכולה, וזה החינם לעשות, ואתה יוצא במראה, זה משהו לא בסדר פה. כן? השם יורד לראות, כמו שהוא יורד לראות את סדום, ירדנה ויראה, כי צעקתה, הבעליה עשו קלה, ואומר ידע. הוא יורד לראות, לראות זה לשפוט, לבחון, משהו כמו בסדר. אם זה נורא, אני אפרק אותם. אז מה אחת? יש פעם אחת, רק נגיד את זה ונעצור בזה, פעם אחת שהפסוק כמעט מגנה לנו. כמעט מגנה לנו מאחת. כי בפסוקים עצמם אני לא רואה בעיה, אבל נבנה לו עיר, מגדל ראשו בשמיים, נעשה לנו שם, אתה לא מזה פה, זה חטא נורא. יש פעם אחת שאתה רואה כאילו, כמעט כאילו מגנה לנו, ובשנה אחרונה עוצרת. איפה? בדברי השם. הנה אחד, בשפה אחת לכולם, וזה החילם לעצוב, ואתה להתבצר מהם כל השני יזמו לעשות. הם התחילו לבנות העיר, עוד שנייה מגדל, עוד שנייה להתבצר מהם כל השני יזמו, עוד שנייה יעשו. תגיד מה? יעשו פסל, יעשו רצח עם, יעשו שחיתות. כל השני יזמו לעשות. הם יעשו את מה שהם רוצים לעשות. טוב, אני מחזיר קצת, נכון? ואתה להתבצר מהם, אתה יודע, מה שהם מצאו. כל השני יזמו לעשות. מה? ואתה לא מגלה לנו. ואתה לא יבצר מהם לעבוד עבודה זרה. אוקיי, אני מבין. ואתה לא יבצר מהם למלא את הארץ חמאס כמו בממות. לא, יבצר מהם מה שהם רצו. טוב, כמעט דילתה לך, מסתירה. מעצבן, נכון? טוב. אז כמובן שזה, כדי להבין את זה צריך לחבר, אמרנו, אי אפשר להבין את הסיפור הזה, בלי להבין את הסיפור הקודם. הוא היה עצמי על שני הסיפורים, או שני התיאורים האלה. אז בוא נוסיף פה לסיפור את נמרוד. בסדר? אנחנו מוסיף וזה נעצור. אבא נבנה לנו עיר מגדל בראשו בשמיים. זה מאוד ברור מי יושב בראש המגדל. נכון? זה לא מגדל בשביל לכם בהשם, לא מגדל בשביל לטפס עליו ולנצא מהמבול. זה מגדל ש... מי יושב שם? נמרוד. נכון? נמרוד, בונה מגדל בראשו בשמיים. אין כמו ארץ שנער שהיא מישורית. לראות שם מהמגדל אתה יכול לראות קילומטרים. הנה ההלכה האדירה של נמרוד. בסדר, נמרוד מולך על כולם, לא יודע, זה נעשה מתוך רצון, הוא היה נשמע יותר מתוך כפייה. הנה עיר, הנה המלאכה, והנה מגדל ראשו בשמיים, שנמרוד יוצא שם מלמעלה, משקיף על המלאכה שלו. למה זה רע? האם זה רע? ומה הבעיה? ומה החטא הגדול, ומה העונש? ומה עוד? אז כל זה נצטרך בפעם הבאה.
למה זה בנפש?